זה המדען הביסקאי, הגאון התורני. הוא נותן הצעה באיזשהו נושא תורני מחשבתי, וכדי להיכנס אתה צריך כרטיס כזה שמחכים לך, וכתוב פה שהכניסה זה רק עם הכרטיס הזה בצירוף תעודת פידה. ואנחנו מדברים פה על אולם גדול מאוד, יותר גדול מבית המדרש ובלי שולחנות. להערכתי היום אלף מאה, אלף מאתיים מקומות, ואין מקום פנוי, וכל מי שלא נכנס אומרים יצטרך ללכת לבית המדרש, שזה היה גם כן מקום גדול, אבל כאילו חדר צמוד, שהיה שם מיקרופון שאפשר היה לשמוע. וכל האנשים שקיבלו את הכרטיסים האלה היו תלמידים בעצם. הרוב הגדול מאוד, תלמידים, סטודנטים, מהאוניברסיטה, מהמכללה לנשים. והיום כשאני חושב על זה, מעניין מה היה הקסם פה. אז באמת, אדם קריזמטי, שכולם אהבו, כולם הריצו אותו, נועם, יוצא מהכלל. התכנים, אני חושב, גם כן היו משמעותיים פה. כי אנשים ידעו שהרב דיבר בשפה קיומית, בשפה אקזיסטנציאליסטית, דיבר על הסיבוכים של האדם, על הבעיות שלו, על הדילמות שלו, בתור אדם דתי, בהשפעה גם לאדם הכללי. והיום אני אומר לעצמי, הצעירים האלה, קצת אחרי גיל ההתבגרות, זה דברים שמעסיק, זה משהו שמעסיק אותם. כל אדם בגיל הזה עסוק מאוד עם עצמו, מה המקום שלו. ועם זאת, יחד עם זה שהרב כמובן דיבר על הסיבוכים של האדם, הוא גם קישר את זה לגדלות של האדם. האדם מסובך לפי הרב בגלל שהוא גדול. זה נותן לדילמות האנושיות אלא משהו, איזו הילה רומנטית, איזה משהו דרמטי, משהו שמזכיר את הפיוט שאנחנו אומרים בימים נוראים על האדם, איכשהו ואבי את התהילה מחצר יבש, מציץ נובל, היא תהילתך. עם אותו אדם שהוא כל כך לכאורה שפל, בעצם הוא משם תהילתך. כמו באיזה טרגדיה קלאסית, כן, שהאנשים הגדולים דווקא הם נופלים בגלל גדלותם, דווקא זה מסבך אותם. כן, וכמובן היום מופיע בחז"ל, אדם נשמתו נבראה בתחילת שיש ימי בראשית, אבל הוא הושלם. בסוף, אם אתה זכר, אומרים לו נבראת הראשון. לא זכר, אומרים לו יתוש קטנך. כל זה מאוד מאוד קוסם. ועם זאת, אני תוהה אם הרב היה חי היום והוא היה נועם נאומים כאלה, באיזה מידה באמת זה היה כל כך להיט. כי היום כל הדיבורים האלה על מצבים טרגיים ועל סיבוכים ועל דילמות, איך שאדם נמצא במצוקה. הרב דיבר כאשר עדיין לא היה הרנסנס החסידי, לא היה שם, אז לא היה זה החסידות החדשה. הבאתי במקרה משהו שהייתי בעיתון, אני מניח שאפשר היה בקלות למצוא עוד דוגמאות. כמובן זה ממקור ראשון, אבי רט הוא הכותב, והוא מדבר על העצבות מול השמחה. אריק איינשטיין, חבר שאני לא מכיר את הלחן, אולי אתם מכירים, לא רוצה להיות עצוב ולא יכול להיות שמח, כבר לא בטוח מה חשוב, לא רוצה להתפקח. ואחרי זה ציטוט מהמנחם אינגרסטר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כן, ואז הוא מביא עוד, אהוד מנור גם כן מדבר על מצב של דיכאון, מצב הרוח די ירוד, כל אחד נראה תרוד, אחרי מבט לחדשות הגוף צונח, הלך כבר כל ההיגיון, פינה מקום לשיגעון, החוב הלאומי והאישי צומח, הלב חושש הולם כמו טוף, יש תחושה קשה של סוף, אבל אומרים שמוכרחים להיות שמח. כן, אבל קשה, כן, אבל הוא אומר, אבל הכותב אומר, מכיוון שאנחנו באמת לא מבינים שום דבר בעולם הזה, מה נשאר לנו לעשות? זה רק להיות בשמחה, בדיוק כפי ששר חווה אבא שניים, כן, אז הוא מביא עוד שיר של חווה אבא שניים שמדבר על שמחה. כן, אז כאילו יש את הדבר הזה שהוא מאוד אופנתי היום, מאוד מקובל היום, כן, אבל הרב סולובייצ'יק לא בכיוון הזה, כן, וזה עקרוני. הוא חושב שמישהו שלא שם לב למצוקה הקיומית של הבן אדם, אז הוא מאבד משהו מאוד חשוב, כי זה באמת מצבו של האדם. יש עצור את המצוקה הזאת, היא מתבטאת בכל מיני דברים, כל מיני מצבים, כל מיני בעיות שנראות מעשיות, פרטיות, מקריות, אבל בעצם זה הכל נובע מאותו מצב קיומי בסיסי. ובהקשר של הספר הזה של העבודה שבלב, הדבר הזה מתקשר לנושא הזה של תפילה. תפילה בעבודה שבלב. וכפי שהייתם, הרב מדבר שם, הרמב"ם שגאל את התפילה, והפך את זה למשהו מאוד, מאוד חשוב. והדבר הזה שהרמב"ם עשה, הרעיונית היה שהרמב״ם מגדיר בעיקר חז"ל כמובן את המצווה הזאת כעבודה שבלב, כאשר עבודה שבלב היא בעצם מושג הרבה יותר רחב מתפילה. זה משהו כללי, משהו שאמור לאפיין את כל עמידתו של האדם מול הקדוש ברוך הוא, והתפילה היא מעין ריכוז של הדבר הזה, מעין גיבוש של הדבר הזה, שיקוף או מראה של הדבר הזה, שם הדבר הזה מופיע. ולכן פה, בדיוק במקום הזה של המצווה הזאת, של תפילה, שהיא בעצם ביטוי לדבר הכללי הזה של העבודה שבלב, פה נכנס את ההשקפה הכללית הזאת של הרב, שחלק מאוד חשוב ממצבו של האדם הוא המצב הזה של משבר קיומי, של מצוקה. הרב מחפש להגדיר את הדבר הזה, מה זה עבודה שבלב. מה בעצם הוא מחפש? מבחינת נקודת המוצא של הספר הזה הוא הבעיה של תפילה. כן, וכל ההקמה הזאת שתנתי בכלל עם מצבו הקיומי של האדם, זה דבר שעומד לפני עצמו, שהוא קיים בצורה בולטת בכל הגותו של הרב, והנה הממשק הוא בדבר הזה. כלומר, הרב בא פה להסביר מה העניינה של התפילה, בגלל מרכזיותה של התפילה בחיים, אז פה בדיוק נכנסת אותה מחשבה בסיסית של הרב על מצבו של האדם. כי הרב מחפש איזושהי דרך שהתפילה באמת תהיה עבודה שבלב. אומר הרמב"ם עשה את זה בדרך שלו. כן, איך הרמב"ם עשה את זה? מה, איך אתה מגדיר מה... כן, אתה מאוד נבוכים, מה שהרב מזכיר. זאת ההגדרה ההלכתית, כן, שזה הופך להיות דאורייתא, כן, וזה זה לא בעיקר לא במאה הנבוכים, זה במשנה תורה, כן. אבל כשהרמב״ם מגדיר מה העבודה שבלב כאן, הרמב״ם בעצם מדבר על חוויית התבוננות, מה שהיה חוויה מיסטית. הרמב״ם כותב שם בתור מיסטיקן, והקיום של התפילה, מעבר למילת המילים, ההתרחשות הנפשית, היא החוויה המיסטית הזאת. ו... הרב אומר, זה בסדר בשביל הרמב״ם, אז הוא לא בסדר בשבילנו, בגלל שהרמב״ם היה גאון דתי, ואנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא מסוגלים להגיע למקום הזה, ולכן אנחנו צריכים לחפש משהו אחר. הוא צריך משהו, מחפש משהו, שיהפוך את העבודה שבלב, הסובב שתופס את זה כמין מעורבות נפשית טוטלית. כשאדם מתפלל, שכולו יהיה מעורב בדבר הזה. בכל רבדי האישיות. אז הרמב"ם עשה את זה בדרך שלו. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז ברור. כן, אז כמובן מאליו, כן, מבחינת הסוברת שהיות והמשבריות הזאת, הקיומית, היא כל כך חלק אינטגרלי מהחוויה של האדם, אז זה כמעט חייב להיכנס לשם, והוא אכן, הוא אכן מכניס את זה לשם. ואני, כשעצמי, כשאני קורא את הדברים האלה, אני בעצם מאוד חשדן לגבי איך שהוא מציג את זה. אמנם, הוא אומר ככה, הרמב״ם הגדיר את העבודה שבלב, ולי להתייחס לכל הסיפור הזה שאני הולך לדבר עליו. אבל זה טוב בשבילו, כן, אנחנו פה על הקרקע, אז לכן אנחנו צריכים לחפש משהו אחר. בפנים אני תוהה האם באמת הרב סולובייצ'יק היה מוכן לסמוך את ידיו על אותה חוויה של הרמב"ם, גם כאילו זה כן היה בסדר. אני שם שם סימן שאלה. אני זה היה מאוד מוזר לי, באמת, אילו הרב סולובייצ'יק היה עושה דבר כזה. נניח שאנחנו כן יכולים להיות כמו הרמב"ם, אז אנחנו יכולים באמת להתנער מכל הבעיות שלנו, מכל המצוקות שלנו, ואנחנו יכולים לצורך העניין להיות חברים בתנועה החסידית, להתפלל מתוך הדבקות, מתוך אהבה, מתוך חוויה מיסטית. זה קצת מותח את את היכולת שלי להאמין שבאמת הדבר כזה יכול להיות כפי לעשות את זה. בסדר, אוקיי, נקבל את המילה שלו כפי שאומר את זה, באופן מוכן מעשית, פרקטית, אומר זה לא שייך, לכן אנחנו צריכים ללכת בכיוון אחר. עכשיו, כידוע לכם, זה גם למדתי קודם, יש אנשים הטוענים שלא, שגם אצלנו אנחנו יכולים כן להתפלל בצורה אחרת, אנחנו גם יכולים לחיות בצורה אחרת, אנחנו לא צריכים לחיות בתוך כל אותם מודעות וכל הצרות וכל המצוקות האנושיות שיש לנו, אבל אנחנו צריכים באמת להיות בשמחה תמיד. והדבר הזה מתבטא גם כן אני רוצה קצת לדבר מעניין הדיומה. אנחנו פה בערב תענית אסתר ובפורים. כי בפרק הזה, עבודה שבלב, יש פרקים מקבילים בספר הזה שהוא התשועות של הרב סולובייצ'יק. אז אני אשאר בדבר קצת התייחסו גם למה שכתוב פה. פה בדיבורים של הרב סולובייצ'יק על פורים, הוא בעצם בשיחה הראשונה מציג שני צדדים של פורים. כן? ואנחנו תוהים, שני צדדים של פורים? פורים זה הכל דבר אחד, זה הכל השמחה המתפרצת הזאת. יוצא תוכן, שיש בה אפילו שחרון. טוב, הרב סולובייצ'יק, בצדק רב יש לציין, מחזיר אותנו למקורות ההלכה, הוא מגלה דברים מאוד מאוד מעניינים. שכשמסתכלים בראשונים וגם מהגאונים שמובנים בטור, בכלל לא פשוט הדבר הזה, כי כן, טוב, בסדר, למשל יש לנו את השיר שהיום בפורים, אתם יודעים, זה איזה מרכף בית בתהילים, כן, כלי, כלי, למה זה אתה? ישנם ראשונים שהקפידו, צריך לומר, תחנון בפורים. כן. פורים זה גם יום צרה. דברי הצמות וזה הקטן. יש את הצד הכפול הזה. והסובד שאומר שבפועל מה שקרה הוא שבגלל שאי אפשר להכיל את שני הדברים האלה ביחד ממש באותו יום, אז לקחו את כל הצד של הזעקה, של הצמות, הזעקה, אז זה הם הכניסו לתענית אסתר, ואת החגיגה, הצמחה, אז הם שמו ביום פורים עצמו. וההקבלה פה ליום כיפור הוא בדיוק הפוך. כי יום כיפור הוא יום צום ותענית, מצד שני זה יום חגיגי, זה יום טוב. אז את החגיגה, יום טוב, זה אנחנו עושים בערב יום כיפור. כן, זה הסעודה החגיגית. ואת התענית אנחנו עושים ביום הכיפורים. ובפורים זה הפוך. כן, אבל באופן עקרוני, הטענה היא שפורים יש לזה גם צעד רציני. אז הרב סולובייצ'יק בוחר לדבר דווקא על הצד הרציני, על הצד המשמעותי, על הצד של הזעקה. הוא דן ביחס בין שני הדברים האלה, בין שני הצדדים, לא מתכחש כמובן לשמחה, אבל הוא בוחר להתמקד דווקא בזה. כן, בלי להתכחש לשמחה, אבל הרב סולובייצ'יק כמובן מדגיש את הצד הזה, של המצוקה. אם תרצו קו אופי, אם תרצו ירושה מהלך רוח הליטאי, בפורים עצמו יש מחלוקת עם מי שעבר חסד שלום עם אבלות נוהגת. אז תפתחו את השולחן ערוך, תראו שקודם השולחן ערוך פוסק שאבלות כן נוהגת, והרמ"א אומר, אבל יש אומרים שלא, וככה נהוג. חוץ מדברים של קצינה, באופן רוב הדברים שלא נוהגים. קצת האחרונים, אחר כך מפקפקים בזה, דנים בזה, אבל שורה תחתונה, שנה גרועה בכל אופן, אצל אשכנזים, אביגלות לא נוהגת, אבל סולובייצ'יק בפורים כן ישב שבעה. זה שמעתי מרב טבורי, כן, היה לו אשתו נפטרה ב... י"א אדר, ישב שבעה בפורים, והרב טבורי בא אליו בפורים שושן, והרב סולובייצ'יק התלונן, למה אף אחד לא בא לנחם אותו בפורים? ישב שם לא רק עבר, אלא גם בודד. טוב. אבל אנחנו רוצים לעיין בדבר הזה כשלעצמו. טוב, אז מה זאת אומרת המצוקה הזאת? מה זה המשבריות הזאת? אז טוב, אתם קראתם ותקראו גם בפרקים האלה שציינתי מתוך הספר הזה על התשועות. תראו הרחבה של הדבר הזה. האדם הוא סופי בפועל, או אין סופי ברעיון. אולי קודם מתחיל משם. הוא, כן, בניגוד לבעלי חיים, שחיים רק בהווה. אדם חי בעבר, חי בעתיד, יש לו זיכרונות, הוא צופה את העתיד. והוא צופה הרבה יותר רחוק ממה שהוא יכול להגיע. הרצון שלו, מה שהוא רוצה ממך אידיאלית, יכול להיות אינסופי. והמוות בא וקוטע אותו. בגלל שהוא כל כך חכם וכל כך רציונלי, אז הוא בונה לו כל מיני קיצורות חיים, משיג כל מיני הישגים, בונה לעצמו חיים של תרבות, שהוא נהנה להם, אבל הכל פגיע. הכל יכול להתמוטט ברגע. וזה ידוע, ככל שדבר הוא יותר מוכר, יותר גדול, יותר מתנשא, יש לו יותר נקודות חולשה, יש יותר מקומות שאפשר למוטט אותו. התולעת שחיה באדמה, אני לא יודע איזו, מי יש לו יבין, אבל יש לו המשל. מה כבר יכול לקרות לה? היא באדמה. אבל דבר שהוא גדול, דבר שמפואר, דבר שמורכב. והבעיות שאדם נתקל בהן, התסכולים שיש לו, אדם שהוא מזכיר את הדברים האלה, כן? אדם שהוא יש לו מצוקה בחור צעיר, לא שהוא בשלב של התבגרות, כן? הוא מתמרד נגד ההורים, או משהו כזה. אדם שהוא בגיל העמידה והוא צופה שהוא הולך להזדקן, הוא מפחד מזה. הוא חייב לאבד את הנאורים שלו. אדם שהוא זקן והוא רואה את המוות בעיניים. אדם שיש לו חששות בתחום הבריאות. אדם שהוא מתפרנס היום ולא יודע מה יהיה לו מחר או חמש שנים. עכשיו כל הדברים האלה שמתעוררים מכוח נסיבות ספציפיות שאני נמצא בדילמה כזאת, בגלל שעה כזה בחיים שלי, שעה ואחר בחיים שלי. אבל אצל הרב כל זה הוא סממן של דבר אחד גדול, שאדם הוא פגיע, הוא חלש גם מבחינה מוסרית, כן, אדם יכול להיות, לחשוב שהוא מבחינה מוסרית בסדר, מבחינת עבודת השם שלו הוא בסדר. הכל יכול לתתך לי מלא. כן, אל תאמין בעצמך, עד יום מותך, אומרים חזר. יוחנן כהן גדול נהיה צדוקי ביום האחרון שלו. דוד המלך, כן. מי היה צדיק יותר מדוד המלך? פתאום הביא ניסיון שהוא לא יכול היה לעמוד בו. אנחנו שלווים ו... כן, לא יודע, אנחנו, יש אנשים שהם שלווים ואין להם דאגות בתחום הזה של דאגות גדולות, כמובן, רוצים להשתפר, רוצים להתקדם בעבודת השם שלהם. אבל בסדר, הם נמצאים פחות או יותר באיזשהו מסלול. כן, ככה זה בינתיים, אבל אתה לא יודע אם פתאום לא יבוא לך איזשהו ניסיון גדול, מה אתה עושה? איזשהו קונפליקט, איך תתנהג? אדם לא ידע מה יהיה לדיון. ועל כן הוא נתון במצוקה. יש דברים שהוא מתחרט עליהם, שהוא מגיש אשמה בהם, והוא לא יכול לתקן. הוא ינתן את העולם, הוא יכול היה עכשיו לחיות את הדברים מחדש, לעשות אותם אחרת, אבל זה כבר אבוד. הרי טוען שאדם שלא מכיר את הבעייתיות שנקבע בעצם קיומו, לא מכיר את העני שלו. בשושן הבירה הוא אומר, אנחנו רואים שיש אנשים שברחו מן הדבר הזה, וזה מאוד מעלף. למה אנשים, או איך אנשים, נמלטים מן ההכרה הזאת, בבעייתיות של החיים, המשבריות של החיים? אז אומר, בשושן הבירה אנחנו עם שני דגמים. יש דגם אחד של דריכה. כלומר, קשה לעמוד בזה, קשה לחשוב על זה, קשה לתאר לעצמך כמה שאתה באמת חלש ובמצוקה. ועל כן, יש את הפתרון של הנהנתנות. פשוט לא להפסיק לחשוב על העתיד, להפסיק לחשוב על העבר, לחיות רק את הרגע, ולהנות כמה שאפשר. כן? אז זה כל המשתאות וכל ההוללות, זה האדם ההולל. כן? אז זה דרך אחת. יש דרך שנייה, שגם כמו מופיע במגילה, וזה שאדם לא בורח מעצמו, אלא כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא יצטרך להבין שהוא בעצם פגיע וחלש במצב קיומי משברי. אז כדי להימלט מההכרה הזאת, אז אדם בונה תמונה מעוותת מעצמו, עושה מעצמו מין אדם שהוא סופרמן כזה, משהו על אנושי, לא אנושי בעצם, בלתי מנוצח, אדם עליון. כן, אז זה הדמות כמובן של המת. בפועל רק מעין שם שיש קשר בין, ברגע שהחברה בונה את עצמה סביב הנהנתנות, אז זה פותח פתח גם שיופיעו אנשים מסוגו של העולם, אוקיי? אז זה נקודה צדדית לענייננו. הזכרתי קודם ש... בכל זאת, יש שני דגמים. עכשיו, גם גילה זה דברים מאוד מוקצנים, כן? שאדם בורח ולכן הוא משקיע את עצמו בהובר. או שהוא בנה מעצמו איזו תמונה, איזו תדמית מובטת של עצמו. וזה כמובן, כמו כל רבי מגילת אסתר, זה דברים מוקצנים. אבל כמובן בחיים הדברים האלה מופיעים במימונים יותר מוכרים, יותר נתונים. הזכרתי לפני כן את החסידות החדשה. עכשיו אני הולך לומר קצת ביקורת. אני לא מותח ביקורת על החסידות, אבל החסידות החדשה, באופן יסודי, אני חושב שיש שם דברים טובים מאוד. אבל אני חושב שבשוליים של הגישה הזאת, אפשר להבחין באפשרויות האלה. כלומר, כלומר, להשיח את הדעת מהבעיות, מהמצוקות, לומר שהכל טוב. ממש לחיות במין כזה. אל תיקרא דעתי, כן? ככה לחיות. משהו שאנחנו מתקשר היום עם ברסלביות. אני לא ממש מומחה בברסלב, אבל אני כן מכיר הרבה קטעים בברסלב שמדברים על רב נחמן מודד את האדם, לשמוח וכולי, ולחזק את עצמו, אז זה תמיד על רקע מסוים של מצוקה. כן, כבר האווירה הכללית היא, למשל, הוא יגיד אל תתייאש, כן, הוא בעצם מדבר על אנשים מיואשים. ואז הוא אומר, אף פי שהכל קודר ואין לך אף... אין לך, נראה לך שאין לך אף מצווה, אני אומר לך שיש לך. כן, אתה יכול למצוא משהו, אתה יכול למצוא איזו נקודה טובה. גם אצלך. והוא לא, בדרך כלל בקטעים הראשונים אנחנו לא מוצאים את שהכל טוב, הכל בסדר. דרך המוסדה, זה לא רק שם שהם מוצאים דבר כזה, גם דווקא בחוגים ליטאיים היום, אנחנו מוצאים מין אידיאולוגיה כזאת, שהכל טוב, כן? ואם אסור שתחשוב שיש משהו רע. אם אתה חושב שיש משהו רע, אז מין תפירה כזאת. הכל טוב. זה מצד אחד. העיוות גם כן שהזכרתי, שאדם מתוך מגמה של התקדשות ייצור מין איזה תדמית מובטת, כאילו משהו על אנושי, אז זה אני מצאתי שמשהו בעיניי ביטוי מאוד קיצוני. איזה מאמר שמישהו כתב, אני מצטט מתוך כמה שורות. כן, זה פרקי לימוד בחסידות, הוצאת ישיבת עתניאל לפני כמה שנים, לא, זה לא משהו, לא מהזמן האחרון. אז מישהו כותב פה על חסידות החדשה, חסידות ארץ ישראלית וכולי. אז למשל הוא כותב, וכמה מאמרי דברי אלוקים חיים מבואר, שמה שאמרו חז"ל בגין צדיקים שאומרים לפני הקדוש, בדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, הוא לא רק באופן של השוואה, אלא שהקריאה קדוש לפני האדם לעתיד לבוא, תהיה במעלה גבוהה יותר מהקריאה לפני הקדוש ברוך הוא. הנסירה החילונית באה ללמדנו שאלוקים לא נמצא רק מחוץ עלינו, אלא לא פחות מכך בתוכנו עצמנו, במציאות העצמית הגבוהה האינסופית והטרנסצנדנטית שלנו. אדרבה, מציאותו בתוכנו, המציאות של אלוקים בתוכנו, היא אמיתית יותר מאשר מציאותו מחוץ עלינו. והתלות באלוקים החיצוניים היא תלות אינפינטילית שיש להשתחרר ממנה. הסתר הפנים המודרני איננו אלא מצב קיומי דתי חדש, אלוקים נעלם מבחוץ ומחכה לנו מבפנים. נקודת העצם האנושית הזו היא עצמה הנקודה האלוקית שבאדם, המקום שבו האנושי והאלוקי הופכים לאחד. כן, עוד דיבורים כאלה. כן, אז הסוד של כמובן היה דוחה בכוון את כל הדברים האלה משתי הקצוות. וכל מי שמדבר ככה הוא פשוט מחסיר משהו מתוכו, הוא לא מכיר את האני שלו. השאלה שכל זה מעורר היא השאלה המעשית, אני חושב. כן? מה זה אומר למעשה? כן, הרב מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה מודעים למצוקות שלנו, שנהיה מודעים למשבר שלנו, כשמתוכם אנחנו נתחלל. וכאשר אנחנו חושבים על הדבר הזה, מה זה אומר למעשה, אנחנו עשויים להתקל בכמה קשיים, כמה בעיות, כמה מחסומים. למשל, קודם כל, יש אנשים שבאמת לא מרגישים ככה. וזה מאמץ. לחשוב כך. אני לא במצוקה, אני בסדר, אני חי טוב, אני מסודר. אני לא מנסה לברוח, כן? אני לא כמו אותם אנשים בשושן הביאו, אני לא מנסה להשקיע את עצמי בתוך הולילות, אני גם חושב שאין לי תמונה בכוונה מובטת של עצמי, כן? אני גם לא הולך לכיוון הרוא, אבל אני לא מרגיש את זה. אז אם הרב מבין את זה כדרישה, הוא חושב שזה חשוב, ובכלל הגיונית צריך להתניח שאני מקבל את זה, אבל אני לא שם. איך אני יכול להגיע לשם? זה סוג בעיה אחת. יש סוג בעיה שנייה, באמת, להיכנס למקום הזה של משבריות ומצוקה, יש בזה סיכונים, לכאורה. כן, קראתי לפני כן אותו, מה שכתבתי, אהוד מנור, כן, אותו אדם שעומד בטלוויזיה, והוא נכנס לדיכאון מכל מה שהוא שומע, מכל החדשות הרעות, וכל מה שקורה בחברה. כן, אדם שנכנס למקום כזה, יכול להיכנס לדיכאון, לאדישות, מנקט מתמוכים. אדם שהוא ככה מדוכר, הוא יכול להיות משותק, לא לעשות כלום. ואלה שדוגלים בכך שאתה צריך להיות כמה שיותר ומה צריך להיות של שמחה, שזו אחת הטענות שלנו, זו טענה מאוד טובה. אדם עובד, אדם פועל, אדם מתקדם, הכי טוב כשהוא במצב רוח טוב. אדם שיש לו טרדות על הראש, ותיקונות. אז זה באמת עלול לשתק אותו. לשלוט מהניסיון שלו. אבל מה שאתה אומר מדבר אליי. זאת אומרת, יש משהו כזה של להשתמש בשוט כדי להשיג תוצאות. אבל אני חושב שהניסיון אומר שלי בכל אופן, שהתוצאות הרבה יותר טובות שיש תמיד צים חיוביים. יש פעם באיזשהו משרד שהבוס רצה לשפר את הביצועים, אז הוא תלה שלט על הקיר ואמר, האנשים ימשיכו עד שהמורה ישתפר. אבל אוקיי, זה טוב, אני אשאיר את הדבר הזה מסימן שאלה. בכל אופן, אבל זו טענה שמישהו בהחלט יכול לטעון. טוב, אז אני אתייחס קודם לדבר הראשון. אדם שלא נמצא שם. אז הרב היה אומר, אדם שלא נמצא שם, זאת אומרת, הוא לא מכיר את עצמו. אז בהגות של הסולדית, אנחנו יכולים למצוא הרבה דברים מאוד דרך כלל, דברים מאוד כלליים. כן, הוא יכול לשכנע אותנו בתיאות הטיעונים הכלליים שלו, כמה שהדבר הזה נכון. אבל השאלה איפה אני רואה את הדבר הזה על עצמי. כן. אישית, אני חושב שבאמת, כן, הרב הוא פה קצת בבעיה. הגישה שלו תמיד בהגות שלו היא לדבר מתוך הניסיון האישי שלו, ולא להגיד לנו מה לעשות. כן, בואו. לא ממש לפנות, ישירות אלינו. אז הוא בהחלט מרגיש את כל הדברים שהוא דיבר עליהם, אבל אנחנו, כאשר אנחנו באים להעתיק את זה על עצמנו, אנחנו קצת בבעיה. טוב, אני חושב שכדי להתמודד עם הדבר הזה, באמת אדם צריך ללמוד להכיר את עצמו. לקחת את הסדין, לעשות את העבודה, כדי להכיר את עצמו, להשקיע לזה זמן. מה זאת אומרת? פשוט. לעשות דברים ספציפיים. אדם עוקב אחרי עצמו, נעשה כמו שעושים, תלמידים כמו שעושים באימון אישי או בספרי self-help. שאומרים, שמה צעיר, זה באמת דברים טובים, אני חושב, דברים טובים ומועילים, לצורך העניינים האלה. תיקח פנקס, תעקוב אחרי המחשבות שלך במשך היום, אחרי הרצונות שלך במשך היום. כן, כל שעה, תחשוב על עצמם, מה אני רוצה עכשיו? או, עשית משהו, מה רציתי להשיג על ידי אותו דבר? אני רוצה סוג אחד שמעתך. אדם שעושה את הדבר הזה במשך כמה ימים, יכול ללמוד להכיר את עצמו. או להתיישב במשך פרק זמן מסוים, חצי שעה, לקחת חצי שעה עם דף נייר, ולחשוב באופן אידיאלי, אילו הכל היה אפשרי, איפה הייתי רוצה להיות בעוד 5 שנים, נגיד. או לקחת שאלה כמו, אילו הכל היה אפשרי, איפה הייתי רוצה להיות בתחום של עבודת השם? כשאני אמות, מה אני רוצה שיגידו בספידים? מה הייתי רוצה? כן, השאלות היותר הגדלות האלה זה דרכים שאדם יכול לגלות מה הרצון הכי, הרצונות הכי חשובים שלו, מה הדברים הכי חשובים שלו, מה הדברים שלו רוצה להשיג, איפה הערכים שלו. אוקיי, זה מי שאף פעם לא חשב באופן כזה, אז אני יכול להיות שזה ידרוש קצת לנער את האבק או לפתוח ערוצים סתומים, אבל זה לא, זה לא עבודה קשה. פשוט צריך לקחת את הזמן ולעשות את זה, אם זה חשוב לנו. ואחרי זה, לראות איפה אני עומד לעומת הדברים האלה. כן? כלומר, אם זה מה שהייתי רוצה, אבל אני לא נמצא שם בפועל. למה אני לא נמצא שם? האם בעבר, בחיים שלי עד עכשיו, אני הייתי נאמן למגמות האלה, אני הייתי נאמן לערכים האלה שאני בעצמי מאמין בהם? כן, פה אדם יכול קצת להתחיל להרגיש את הדיסוננס בין המציאות בפועל לבין הרצוי. כן, כי כשאדם חושב, מה הייתי רוצה אילו לא היו מגבלות? כן, זה מין חשיבה אינסופית כזאת. כן, אז שם אנחנו מדברים על הכותב הזה, האינסופי של האדם. ומשם אדם חוזר לעצמו ואומר, איפה אני נמצא בפועל? מה עומד ביני לבין הדבר הזה? פה זה ההתחלה של דרך שאדם יכול להכיר את עצמו, מה הוא רוצה, מה הדברים שהוא מאמין בהם, ואיפה הוא נמצא בפועל, וככה להתחיל להרגיש את המצב האמיתי שלו. טוב, כמובן יש אנשים שבאמת כן נעים שם מצוקות ומשלילים, ואני לא צריך מכל אותם גימו אלה, והם באמת יש להם שמפעידים אותם באמת. אצלם אין להם את הבעיה הזאת, אבל ייתכן שיש עדיין את הבעיה השנייה, והיא, אבל מה, אנחנו אומרים מכלות מצוקה ומשדר, אפילו רצולד שכמודה שיש פורים. לא, יש תמיד אסתר ויש גם פורים. כן. טוב, אז הרב מדגיש שהמודעות של האדם למצוקה שלו, למוגבלות שלו, לסופיות שלו, זה לא אמור להכניס אותו באמת לדיכאון במצב של חוסר מעש, זה אמור להעצים אותו. כן? איך זה? איך זה אמור להעצים אותו? טוב, אז קודם כל, יש פה כמה הנחות או כמה עניינים שבהכרה שיכולים לעזור לנו כאן. קודם כל, מה שאמרתי קודם, המצוקה של האדם נובעת מהגדלות שלו. רחולה כאדמה אין משלילים, רק כפי שאין דבר יותר נמוך ממנה. המצוקות של האדם, המצוקות הנפשיות האלה נובעות מגדלותו של האדם. רק על רקע זה הדברים האלה יכולים להיווצר. עכשיו, תמורת ההכרה המצוקה, אדם שמכיר בדבר הזה, הוא נוקט עמדה כלפי הדבר. כן, הזכרתי לפני כן. אנשים שלא נעים להם, לא נוח להם בדבר הזה, אז הם בורחים מזה. ההכרה בדבר הזה, בהסתכלות על דבר הזה, בעיניים, זה צעד של אומץ. כלומר, זה צעד של כוח. זאת אומרת, אדם שמכיר בזה, הוא אומר בעצם, אני לא מפחד להסתכל על זה. זה חלק ממני. שוב בספר הזה, כשהרב מדבר על המצב הזה, שוב בהקשר של שושן, המצוקה מולידה אומץ גם במובן אחר. כי אחרי שהייתה תחושה של משבריות, אז קודם כל היה אומץ להתפלל, להודות במצב הזה, לפנות הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתפלל, זאת אומרת, למרות שהמצב הוא ככה עכשיו, אני מאמין שהוא יכול להשתנות. ואתה פונה על הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה באמת שתתפלל על זה, במצווה שלו, הוא בעצם אומר לך, נכון, זה המצב כרגע, המצב הזה כרגע נוצר כדי שאתה תשנה אותו, או שאנחנו נשנה את זה ביחד, אני אעזור לך לשנות אותו. אם אני פונה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאני מאמין שיש תקווה להתקדם מהמקום הזה. ואסתר, רק שנייה, עוד נקודה אחת, ואסתר עשתה שני הדברים האלה, הייתה גם תפילה וגם פעולה. גם אם בטבע של אסתר מלכות, היא נוכל את הצד האמיץ הזה, ונוכל לתקן את המצב. הצד הראשון האמיץ הוא בעצם ההכרה במצב, והאומץ מתבטא בצפים המסכים, גם התפילה וגם הפעולה הממשית שנועדו לתקן. כן.
התפילה שמודדת את התקווה הזאת, אז היא תקווה ליציאה מהמשבר? אמרנו שהמשבר זה המצב האנושי הבסיסי, שזה האני האמיתי. אז איך לא להפסיק לצאת מזה, אם זה המסביות פה?
כן. אוקיי. כן, אתה שואל שאלה טובה. המשבריות היא חלק מהאדם, זה אחרת מבנה, וזה לא, כן, זה לא יסתלק בעולם. כן? האדם תמיד יהיה כזה. אוקיי, זה נכון. אני אתן לך דוגמה. זה גם כן מתוך הגותו של הרב סולובייצ'יק. זה, יש, זה דבר דומה מופיע במקומות אחרים, ואני אקח את זה משם. יש עוד ספר שלוש שקרא מן הסערה. בתוך הספר הזה מן הסערה יש שם מסע אחד שיש שם תיאוריה של רגשות. תיאוריה יהודית של רגשות. שם הוא אומר דבר כזה. בחתונה כולם שמחים. כן, וגם כמובן חזר, מדברים על זה, שזה מצווה גדולה, לשמח חתן וכלה. עם זאת, יש סיפורים מאוד מאוד מוזרים בחזר, שאחד מהחכמים, כן, המקור של שביעת הכוס. אז אחד החכמים בחתנה לקח כוס יקרה ושבר אותה, וכבר הכניס שינוי באווירה, המזלח. חכם אחר התבקש לשיר שיר, אז הוא שר ואילן במתנן, כן, אוי לנו שנמות. מה הכוונה בכל זה? זה רק מסביר ככה. כדי ששמחה באמת תהיה עצימה וחזקה, כשיש רק שמחה, זה עדיין לא זה. בעצם כאשר אותו חכם שר, אוי לנו שאנחנו נמות, מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר שכל העניין הזה של לעסק אישה ולהוריד ילדים זה דרך של התמודדות עם הסופיות של הבן אדם. אנשים מתחתנים בעצם בשורש הדבר כדי להתגבר על זה שהם לא יחיו לעולם, הם הולכים למות והם, יש להם את הדחף הזה, לדאוג להמשכיות. אז החתונה והילדים שנולדים הם ניצחון על הסופיות. וזה מה שנותן לחתונה את עוצמת השמחה המלאה. כלומר, רגש שהוא קיים בחלל ריק, כמה שהוא יהיה חזק, הוא עדיין לא מספיק חזק. כשבשוליים של הרגש של השמחה יש את העצב הזה, יש את הדיכאון הזה, יש את הפחד הזה מהמוות, אז השמחה הרבה יותר גדולה, כן? עוד דומה, באנשים ניצולי שואה וזכו להעמיד דורות, אז נו, זה הניצחון שלי על הגרמנים. זה הרבה יותר חזק מסתם בן אדם שנה שיש לו ילדים בן הקדים. הסופיות לא נעלמה. האנשים האלה שהתחתנו עדיין הולכים למות. כלומר, הבעיה לא נפתרה. אבל היה פה התמודדות מאוד מאוד אפקטיבית. אז זה דבר כזה. כלומר, הבעיה של החושה של הבן אדם היא לא נפתרת, לא נפתרת אף פעם. אדם מעולם לא יפוך להיות סופרמן והחושה הבסיסית הקיימית שלו תישאר. ותמיד אדם הולך להתפלל, הוא צריך להתפלל מתוך המקום הזה. אבל השאלה מה הוא עושה עם זה, איך הוא מתמודד עם זה. אז התפילה אומרת שהאדם בשותפות עם הקדוש ברוך הוא יכול להתמודד עם הדבר הזה בלי לסלק את הבעיה, כי זו בעיה שורשית קיומית קיימת, אבל גם ההתמודדות עם הדבר הזה היא דבר מתמשך והיא לא נגמרת אף פעם, אבל זה לא אומר שזה לא אפקטיבי, זה לא אומר שזה לא דבר טוב, זה לא אומר שזה דבר מאוד מרשים. ומבחינה מוסרית, כן, זה מה שמוצפה מן האדם. להיכנס להתמודדות הזאת ומתוך ביטחון וקדוש ברוך הוא, ביטחון גם בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו ומתוך תפילה להתמודד עם הבעיה הזאת, לא כדי להעלים אותה, לא כדי למחוק אותה, אלא כדי להתמודד איתה. וזה המהותו של האני לפי הר סולובייצ'יק שמתבטא בעניין הזה של התפילה. אוקיי, תודה רבה. Thank you.
Thank you.